בואו נתחיל בתפילה. אדוני אלוהים, אבינו שבשמיים, אנחנו רוצים להביא אליך את השעה הקרובה, לבקש אבא שאתה תהיה נוכח בינינו, תוביל את המחשבות שלנו, תן לנו ללמוד מדברך, ללמוד אודותיך. אלוהים, תעזור להיבנות בטוב, להבין מה אתה רוצה בחיים האישיים שלנו. אלוהים, תודה לך שאתה מכיר ורואה את הלב של כל אחד ואחת כאן. אתה יודע את הצרכים האישיים של כל אחד. אנא אדוני, תמלא את הצרכים האלה. רוצים להפקיד בידיים שלך גם את הילדים, אבל אנחנו מבקשים שתברך אותם. עזור להם בשיעור שלהם היום גם, אבל עזור להם להכיר אותך אבא באופן אישי כבר בגיל צעיר, ולמסור את החיים שלהם לך. אבא, תודה שאפשר לבקש את ברכתך עליהם ואת ברכתך על האספה שלנו היום, בשם ישוע המשיח, אמן. אז הילדים יכולים ללכת לשיעור שלהם. חשבתי לדבר היום לגבי מזמור אחד קצר. בואו נקרא את מזמור מ"ג, מזמור 43. אני קורא את כל המזמור. שופטני אלוהים וריב על ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. כי אתה אלוהי מעוזי, למה זנחתני? למה קודר את עליך בלחץ אויב? שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ואבוא אל מזבח אלוהים. תודה. ואבוא אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי, ואותך בכינור אלוהים אלוהי. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? אוכילי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. אני אוהב לקרוא את הקטעים האלה בכתובים, שבהם אנחנו מרגישים שאנשי אלוהים מרגישים את הלחץ על החיים שלהם. כנראה המזמור הזה הוא גם של בני קורח, כמו המזמור הקודם ומזמור אחריו, זה סדרה של מזמורים. ואותם בני קורח, או מי שבא למזמור, מי שכותב את המזמור, פונה לאלוהים ואומר, אלוהים, תשפוט אותי, תבדוק אותי. וריב הריבי, תילחם למעני. מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. כנראה הוא מרגיש, הוא נמצא בסיטואציה של אנשים, אנשי מרמה, אנשים רשעים, שבזדון מחפשים לפגוע. זה מה שאנשים כאלה סובבים אותו, והוא אומר, אלוהים, תפלטני, תושיע אותי, תוציא אותי מהמצב הזה. למה אני אומר שאני אוהב לקרוא את הקטעים האלה? כי זה רק מחדד עד כמה החיים של המאמין, החיים של אנשים שאלוהים הושיע אותם, זה לא מסלול בגן ורדים, שרק ריח נעים של הורדים עופף את הראש ואנחנו... לא, ממש ממש לא. אלוהים מרשה ומעביר במודע במצבים מאוד לא פשוטים בחיים. כן, כשיש סביבנו אנשים שבזדון מחפשים להרע, לפגוע, לשים רגל, להכשיל. אבל אני גם אוהב את הפנייה של הבעל המזמור ואומר, שפטני אלוהים. הוא מוכן לבוא, לעמוד לפני אלוהים ואומר, אלוהים, תשפוט אותי. תבדוק מה יש לי בלב. תבדוק איפה אני נמצא. וכמובן כשאתה בא לאלוהים ואומר, אלוהים, תשפוט אותי, תבדוק אותי, תחקור מה יש לי בלב, זה לא מצב שאתה אומר, תבדוק אותי, אבל אחר כך אל תגיד לי במה אני צריך להשתנות. אלא יש בי את הנכונות של אלוהים, תמצא משהו שאני לא ישר לפניך, אז אני רוצה להתיישר לפי הרצון שלך. אני נמצא במצב קשה, אני נמצא באתגר, ויכול להיות שבעל המזמור גם חשב על זה. וטוב אם אנחנו גם חושבים במצבים שאנחנו עוברים אתגר בחיים, הדבר הטוב והאידיאלי זה לפנות לאלוהים כמו שהוא עושה. אבל המחשבה הזאת של אלוהים תשפוט אותי, אולי יש לך דבר או שניים להגיד לי שאני עדיין לא הייתי מוכן להקשיב, ובגלל זה אני נמצא במצב של אתגר, של קושי. אולי אתה אפשרת את האתגר, אפשרת את הקושי, בגלל שאני לא בדיוק ישר לפניך. אבל הנה אני בא אליך אלוהים ואני רוצה שתשפוט אותי, תגיד לי כל דבר שאני צריך להתיישר. אולי פשוט אתה מעביר אותי שיעור בדרך הקשה, כי בדרך הקלה לא שמעתי, לא שמתי לב, הייתי עסוק בדברים אחרים. ולכן הוא קם ואומר, שפוט אותי, תבדוק אותי, תחקור אותי ותילחם למעני. אתה רואה את הנסיבות שאני חי בתוכם, אתה רואה את האתגר, את הקושי, אנשים עם כוונות זדוניות, רעות, תשחרר אותי מזה. אבל כמובן אני רוצה להבין קודם כל איך אתה רואה אותי. והאדם המאמין באמת יכול להגיד, כמו שפה בפסוק השני אומר, כי אתה אלוהי מעוזי, מעוזי, אתה המבצר שלי. את זה אני כבר חוויתי, ואני יודע להגיד שאלוהים, אתה באמת המבצר של חיי. אתה העוגן, הנקודה שאני יכול לחזור, היציבות, שעל פיו אני יכול לראות איפה אני נמצא, מה אני צריך לעשות. אתה יציב, ואם אני נמצא צמוד אליך, אז גם אני יציב. ואני לא אהיה כמו איזה עלה נידף ברוח, שכל משב רוח יכול להעיף אותי מכאן ולכאן. אלא אני יכול להיות מעוגן, גם בנסיבות חיים לא פשוטות, אני יכול להיות יציב. כי אתה מעוזי. אבל שימו לב, מה הוא חווה, מה הוא מרגיש, למה זנחתני? למה קודר את הלך בלחץ אויב? ההרגשה הזאת של אלוהים, זנחת אותי. אני יודע שאתה מבצר, אבל כרגע אני מרגיש שאתה עזבת אותי, זנחת אותי. ואני הולך עם ראש שפוף, קודר, כמו אחד שמתעבל, ואני הולך בלחץ אויב. מצב של דיכאון, במידה רבה. בגלל נסיבות קשות של החיים. אנחנו לא יכולים להיות במצב הזה, ועוד איך יכולים להיות, יכולים להיות. ואני בטוח שכל אחד, אם מסתכל, אולי כרגע עובר מצב דומה, או כשמסתכל אחורה יכול להגיד בהחלט יש תקופות כאלה בחיים. אבל מה שיפה פה, מה שהוא עושה, וזה גם מה שהוא מלמד אותנו גם, לפנות לאלוהים, להביא את הדיכאון, את הקושי, את הנסיבות הלא פשוטות, להביא אליו. ושימו לב איך הוא בסופו של דבר, איזה שינוי הוא עובר עד סוף המזמור. אז הוא מרגיש כאילו אלוהים עזב אותי, הולך, מתהלך כדר, מתהלך בלחץ אויב. ואז הוא מבקש, שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. הוא מבקש, אלוהים, תשלח את האמת שלך ואת האור שלך, והם יובילו, ינחו את הדרך שלי. אנחנו חייבים ללמוד את הלך רוח של בן אדם עם ענווה. כשהוא אומר, אני נמצא במצב קשה, הוא לא מגיע למסקנה של להתמרד נגד אלוהים ולהאשים אותו במילים או לא במילים, להיות מלא במרירות, בכעס, אלא הוא לוקח את עצמו ואומר, אלוהים, זה המצב שלי, אליך אני פונה, אני רוצה שתבדוק אותי, תחקור אותי, תשפוט אותי, ואני יודע שאתה המעוז שלי, אני רוצה שאתה תשלח את אורך ואת עמיתך להנחות אותי. אין לי פתרונות לחיים שלי, אני לא יכול לפתור את האתגרים של החיים שלי, אתה כן יכול, אבל אני זקוק שאתה תיקח את המצב שלי, תנחה אותי, תוביל אותי. לאן? לאן הוא שואף להגיע? אל הר קודשך, אל משכנותיך. אני רוצה להגיע אל הנוכחות שלך, איפה שאתה נוכח, קרוב אליך, שם אני רוצה להגיע. ופה מדרשת מידה של ענווה מהבן אדם, כשאני נמצא במצב מאתגר בחיים, ולהגיד, אלוהים, אני לא יודע לפתור, הרעיונות שלי, הפתרונות שלי הם לא יועילו, הם יובילו אותי לדרכים לא טובות, אבל אני רוצה ואני מבקש, אלוהים, תשלח את עמיתך ואת אורך, את האמת שלך, את האור שלך, שהם ינחו אותי, הם יובילו אותי אל הקודשך, אל משכנותיך. ואז אומר, ואבוא אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי, ואותך בכינור, אלוהים אלוהי. אם הם יובילו אותי, האמת והאור שלך יובילו אותי בחיים, בנסיבות היום יום, אני אגיע למזבח אלוהים, ואני אהלל אותך שם. שימו לב, הוא יוצא כבר ממצב של הדיכאון, שהיה פה בתחילת המזמור, והוא כבר מדבר על, אני הולך להלל אותך, אני אגיע לשם, אני אהלל אותך, בנוכחות שלך יש לי, תהיה את פרי ההלל, אני אקח אכילו כינור. משהו פה משתנה בנסיבות חיים שלו? כלום, שום דבר לא השתנה, הוא משתנה בפנים, הגישה שלו, היחס שלו אל הדברים. ואז הוא פונה אל עצמו, אל הנפש שלו, ואומר, מה את השתוכחי? למה את מדוכדכת נפשי? ומה את תהמי עליי? מה את נאנכת בתוכי? אוכיל לי לאלוהים, לאוכיל זה לקוות לאלוהים, כי עוד עודנו, עוד אני עודה לו על הישועה שהוא נותן. שימו לב, ממצב של דיכאון, תחילת המזמור, הוא פונה לאלוהים ומגיע למצב שהוא משתחרר, הוא יכול לעודד את עצמו, להגיד, למה את נאנכת בתוכי? למה את הולכת כפופה, מדוכדכת נפשי? אנחנו עוד נודה לאלוהים על הישועה שלו, על ההצלה שלו, על הפתרון שלו. יש פה תהליך שאדם מאמין, אדם שבאמת נושא, יכול לעבור. יש לנו מצבים, לא מעט פעמים בחיים, שאנחנו מרגישים מדוכדכים, שלא מבינים למה נסיבות חיים שלנו מקשות עלינו, שהדברים לא מסתדרים, ויכול להיות שבאמת יש אנשים בחיים שהם כלים בידיים של האויב בשביל להכאיב, לפגוע. ובמקום להישאר במצב של דיכאון, של מרירות, אם אנחנו פונים, באמת מביאים את נסיבות החיים שלנו אל אלוהים בנכונות, ולהגיד, אלוהים, תשפוט אותי, אולי כל הקושי שסביבי זה בגללי, שאתה רוצה להגיד לי דבר או שניים ואני לא שומע, כי לא רציתי להתמודד עם מה שיש לך להגיד לי, ואולי תשפוט אותי ותצביע על דבר או שניים בחיים ואני אתיישר לפי הרצון שלך, אתה גם תסיר את האתגר, יכול להיות, אבל בכל מקרה תציל אותי מהסיטואציה הזאת. אלוהים, אני פונה אליך, תשלח את אורך ואת האמת שלך, שהם יובילו אותי, אני הפתרונות שלי לא טובים. אני לא יכול לתת פתרון לחיים שלי, לאתגרים של החיים שלי. אני רק מן הפח אל הפחת ייפול. אבל אתה כן יכול, ואתה אם אתה תוביל אותי, אני אגיע למצב שאני מגיע לנוכחות שלך, ואני אהלל אותך, אני אודה לך. יש בזה באמת כוח רב אם אנחנו באמונה פונים אל אלוהים בחיי היומיום שלנו. אני רוצה עוד להתעכב על פסוק 3. מה זה אומר שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני, יביאוני על הר קודשך ואל משכנותיך? אם אנחנו מסתכלים על הכתובים בכלל, אנחנו זוכרים פסוק שאומר אדוני אלוהים אמת הוא. אז מי זה אמת? אלוהים הוא אמת. ואנחנו גם זוכרים שאדון ישוע אומר על עצמו שאני האמת. אז אנחנו יכולים להבין שאם בעל המזמון מבקש שלח את עמיתך שהוא יוביל אותי, היא תוביל אותי, אנחנו יכולים לראות את הזיהוי של מי זה אמת, את אדוני אלה אמת. האדון ישוע הוא אמת. אם הוא מוביל את החיים שלי, אני בהחלט יכול להתקרב לאלוהים, להגיע אל הר קודשו, אל משכנותיו. ובאותה מידה, כשאנחנו מסתכלים על אור, שלח אורך, גם האלמנט של האור, אני הוא אור העולם, אומר אדון ישוע. פה נפנה אל הפרק הראשון של בשורת יוחנן. אני אקרא מהפסוק הראשון עד 13. בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית עם האלוהים. הכל נהיה על ידו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו חיים, והחיים היו האור לבני האדם. והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. איש היה שלוח מאת אלוהים ושמו יוחנן. הוא בא לעדות, להעיד על האור, כדי שעל פיו יאמינו הכל. הוא לא היה האור, הוא בא להעיד על האור. האור האמיתי המאיר לכל אדם בא אל העולם. בעולם היה, וידיו נהיה העולם, והעולם לא הכירו. הוא בא אל שלו, ואלה אשר לא קיבלו אותו. אבל אלה אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תוקף להיות בנים לאלוהים. לא מדם ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר, כי אם מאלוהים. אנחנו רואים ש איך תחילת האיגרת, הבשורה כאן, מתאר את האדון ישוע בתור האור שבא מאלוהים, ובא אל החושך, והחושך לא השיג אותו, לא קיבל אותו. האור של אלוהים, האדון ישוע, ברגע שאנחנו במגע איתו, הוא בהחלט מאיר על החיים שלנו גם. וככל שאנחנו מתקרבים למקור האור, ככל שאנחנו מתקרבים אל אלוהים, אל האדון ישוע, אנחנו זוכים לראות יותר ויותר מי אנחנו. כי יש יותר ויותר אור שמאיר על הנפש, על המחשבות, על כל מי שאנחנו, את כל מה שמרכיב אותנו, יותר ויותר נחשף. ולכן ככל שאני מבקש מאלוהים, שאלוהים האור שלך, האמת שלך, הם אלה שיובילו אותי, ינחו את הדרך שלי, אם אני מבקש את זה באמת, ואלוהים נותן ושולח את האור שלו להכווין את החיים שלי, מן ההכרח שאני יותר ויותר מכיר את עצמי. ומי וכל מי שיודע על מה אני מדבר ומניסיון, אפשר להגיד שלא נעים להכיר את עצמנו. לא נעים להכיר את עצמי. רק בתחילת הדרך שהפכתי לאדם מאמין, שנושעתי והייתי נער והתחלתי להתהלך עם האור, עם האדון, ראיתי את עצמי במידה מסוימת, הכרתי את עצמי במידה מסוימת. אבל ככל שהשנים חולפות ואתה נשאר נאמן לאדון, אז האור שלו נכנס באמת לפינות נסתרות, למקומות שאתה לא התעסקת איתם בשנים בעבר. ויכול להיות שדברים שהייתי נוהג לעשות והייתי בסדר עם זה, אחרי כמה שנים האור של אלוהים מאיר על הפינה הזאת, ואני כבר מקבל את ההבנה שהפינה הזאת לא בסדר בחיים. אני כבר שומע תוכחה של רוח אלוהים בתוכי על משהו שאולי הייתי רגיל לעשות שנים בעבר, ואפילו לא חשבתי שמשהו לא בסדר. כי לא הייתי ברמה של קרבה עם אלוהים, שהייתי יכול להבין ולראות שהתחום הזה בחיים הוא לא בסדר. בכל שלב של חיי המאמין, אלוהים שולח את האור שלו, ומאיר על תחומים מסוימים. והוא רוצה שלאור האור שהוא מאיר, נדע לבחון את עצמנו ולהתיישר לפי הרצון של אלוהים, שאנחנו מבינים שזה הרצון שלו. והצד הבא, הוא ימשיך להעיר לפינות חדשות. אם אני באמת מתיישר ואני שואף ללכת לפי ההנחיה של האור שאלוהים שולח, ואני מתיישר לפי ואני מתקן ואני שוקד להקשיב ולציית לאלוהים, הוא בנאמנות ימשיך להעיר פינות נוספות בחיים. ואתם יודעים, זה התהליך של ההתקדשות, של הידמות למשיח. וזה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים, צריכים לרצות את התהליך הזה, לראות דבר שיקרה באופן קבוע בחיים שלנו. כי אם זה לא קיים, זה לא משהו שהוא קיים בהווה שלי תמיד, אז אני הופך להיות מאובן באמונה. הגעתי לשלב מסוים ויותר אני כבר, השמיעה שלי כבר לא, כבר מתחילה, הופך להיות לשמיעה כהה, לא שומע. הראייה שלי גם הופך להיות ראייה כבדה. כבר לא רואה לאן האור של אלוהים מאיר, כי אני כבר לא מעוניין לראות. ויש הרבה מאמינים שהופכים להיות למאמינים מאובנים באמונה. הגיעו לשלב מסוים, וזהו. יכולים להתרפק על העבר, כן, מה אלוהים עשה לי בחיים שלי. אבל כשישאלו אותו, מה אלוהים עושה היום בחיים שלך, עם מה אתה מתמודד היום, מה הוא מלמד אותך היום, מה הדרך שהוא מוביל אותך היום, האם חיי האמונה זה דבר שהוא אקטואלי, הוא חי, הוא דינמי, הוא קורה לך באמת ביום יום, או אתה יודע את העקרונות של האמונה, מקבל אותם, אבל זה הופך להיות יותר חוקים שיותר מזכירים כבר להיות בן אדם דתי. יש לי דת מסוימת, יודע לשמור על כללים מסוימים, אבל זה שהאור של אלוהים מנחה אותי? לא. אנחנו צריכים להיזהר מלהגיע למצב כזה, כי בקלות אפשר להגיע למצב כזה של לא רוצה לשמוע, טוב לי איפה שאני נמצא, אני לא בן אדם רע. על פניו מבחוץ אני גם משיחי נהדר, בן אדם שיודע איך להתנהג, איך לדבר, איך להתפלל מאוד יפה, אבל הלב שלי כבר לא רוצה להשתנות. הלב שלי כבר לא מעוניין שאלוהים תנחה אותי, אלוהים תחקור ותשפוט אותי איפה אני נמצא היום. כי ברגע שהלב הופך להיות לסוג של מאובן, אני לא אשאף ולא אחפש יותר להבין ולהתעמק יותר ולדעת את אלוהים. בואו נפנה גם ל האיגרת הראשונה של יוחנן, גם הוא מדבר שם על האור. האיגרת הראשונה של יוחנן, פרק א', מפסוק 5 עד סוף הפרק. וזה דבר הבשורה אשר שמענו ממנו ואנחנו משמיעים לכם, שאלוהים אור הוא וכל חושך אין בו. אם נאמר שהתחברות לנו איתו ונתהלך בחושך, דוברנו שקר אנחנו ואיננו מקיימים את האמת. אבל אם נתהלך באור כמו שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה, ודם ישוע המשיח בנו מטהר אותנו מכל חטא. אם נאמר שאין בנו חטא, מתאים אנו את עצמנו, והאמת איננה בנו. אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל עוולה. אם נאמר שלא חטאנו, לחוזף שמנו אותו, ודברו אינו בנו. יוחנן פה אומר, אלוהים הוא האור. ואם אנחנו בתור מאמינים טוענים שאנחנו הולכים איתו אבל חיים ומתהלכים בחושך, אנחנו שקרנים. מה זה אומר מצד אחד לטעון שיש לנו התחברות עם אלוהים שהוא האור, ומצד שני להתהלך בחושך? זה בדיוק אותו מצב של להיות מאובן מבחינת האמונה. אני אומר, אני נושעתי, ואני לא משקר, פה באמת נושעתי. אבל אם אני טועה שאני בהתחברות עם אלוהים, אבל יש לי בחיים פינות אפלות שאני לא רוצה שאחרים ידעו עליהם, לא מוכן לדבר עליהם, ואם מישהו בטעות משפשף ומגרד, אז אני לקראת פיצוץ, לא מוכן לדון על פינות מסוימות, על דברים מסוימים בחיים, מתהלך בחושך במידה מסוימת, ובו במקביל אני טוען שיש לי התחברות עם אלוהים, אני שקרן. כי אם יש לי פינות אפלות בחיים שאני לא מוכן להביא לאור, אז אני לא בהתחברות עם אלוהים. ומעניין מה שהוא אומר פה. אם אנחנו הולכים באור, אבל בפסוק 7, אבל אם נתהלך באור כמו שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה. אנחנו הנושאים. אם אנחנו הולכים באמת באור של אלוהים, אנחנו יכולים ומסוגלים להיות בהתחברות אחד עם השני. התחברות כנה. וכמובן זה התחברות לא ברמה של שלום שלום, מה שלומך, אלא מדובר בהתחברות של קהילה. יש פה התחברות רוחנית, ולא התחברות של אגודה מסוימת או ארגון מסוים של בני אדם, שכל אחד בפני עצמו ויש להם מטרה מסוימת ומשותפת אולי. אלא התחברות רוחנית היא עמוקה עד כדי כך שהוא ממשיך ואומר, ודם ישוע המשיח בנו מטהר אותנו מכל חטא. התחברנו זה עם זה, ובמהלך ההתחברות, או בעקבות ההתחברות גם, אנחנו מטהרים, נטהרים יותר ויותר מהחטאים שאולי אנחנו שמים לב עליהם. ויכול להיות שהאח או האחות, דרך ישירה או עקיפה, יהיה האמצעי בידי אלוהים שאני אשים לב למשהו שהוא לא בסדר אצלי. זאת אומרת, התחברות רוחנית בין נושאים עוזרת להיטהר. כן, מדובר על נושאים, על מאמינים, על כאלה שהולכים באור ולא הולכים בחושך. הולכים באור ועדיין הם צריכים להיטהר ממה? מחטא. ופה השליח אומר, ואם תומע שאין בך חטא, אז בכלל אתה לא בכיוון. כי גם אני בן אדם שאני מתהלך באור, מחפש את האור של אלוהים, חי בהתחברות עם עוד אנשים נושאים, אני אהיה בתהליך מתמיד של התהרות. כי כי ככל שהאור של אלוהים מאיר יותר ויותר פינות בחיים שלי, תמיד אני אשים לב משהו שאני צריך ליישר אותו לפי הרצון של אלוהים. ובעל המזבור ביקש, אלוהים תשלח את עמיתך, את האמת שלך ואת האור שלך, הם יובילו, ינחו את דרכי, את הדרך שאני הולך, בשביל שאני אוכל להגיע אל הר קודשך, אליך, לנוכחות שלך, למשכנותיך. יש פה תהליך מאוד יפה של אלוהים מרשה לנו אתגרים בחיים, כמו שקראנו במזמור, מזמור מ"ג. אנחנו צריכים ללמוד תוך כדי האתגר לפנות לאלוהים, להביא את האתגר לפניו, לבקש ממנו את העזרה, אבל עם לב שמוכן להגיד, אלוהים תשפוט אותי, תבדוק אותי, תסרוק אותי, תראה איפה אני עומד, אולי אתה רוצה ללמד אותי משהו שאני מתקשה ללמוד. וכשאני מבקש שאלוהים, האור שלך, האדון ישוע, המשיח, ינחה אותי, אז בהכרח אני בא לאור ולא מתהלך בחושך. כי אם אני יודע תחומים מסוימים בחיים שאני לא מוכן לגעת בהם, לא מוכן לחשוף אותם בהתחברות של אחים, לא מוכן שידברו על זה, אז אני פוסח על שני הסעיפים, כאילו מחזיק שרץ וטובל במקווה, לא מוכן להשתחרר מדברים שהופכים אותי לטמא והולך כביכול לטבול. אבל זה מצב שלא יוביל אותי לשום דבר טוב. והאתגר שלנו פה לדעת, אלוהים, אני רוצה להיות באור שלך, אני רוצה להיות מונחד ומודרך על ידי רוח קודשך, רוצה לבוא לאור עם החיים שלי, מה שיש לי בעבר, בהווה, רוצה להביא לאור גם את העתיד שלי, את התוכניות שלי, את השאיפות שלי. אלוהים יעזור שיהיו סביבך עוד נושאים שמחפשים גם רמה של התחברות כזאת, שאתה יכול להיות פתוח ביחד לבוא לאור ולהיות מוכן גם לשמוע דעה שאולי שופטת אותי או מוכיחה אותי באופן ישיר או באופן עקיף. כי בתוך האור, כשאני מתהלך באור, אנחנו עוברים תהליך של התארות מהחטא, ואנחנו כולנו זקוקים לתהליך של ההתארות מהחטא. והאתגר שאני רוצה לשים על הלב של כולנו, לבדוק את עצמנו, איפה החיים שלי, מה מאפיין אותי, האם אני הולך באמת לאור אדוני, באור שלו, באמת אני עובר תהליך טרי, דינמי, עקשבי של התארות, של אני צריך להתמודד עם דברים בחיים האישיים שלי, צריך לדעת להתיישר לפי רצון אלוהים, או שזה משהו שהוא לא קיים בחיים שלי, אני אולי ברמה של מאובן מבחינת האמונה, אין לי את ההכוונה של אלוהים באופן טרי ויומיומי, לא מכיר את זה, לא זוכר את זה, זה לא נוכח בחיים שלי. כן, אני אדם מאמין, נושעתי, אני מאמין במשיח ישוע, אבל השפעה יומיומית על החיים שלי, אין לו השפעה יומיומית באמת. וכשיש לי את האתגרים בחיים, כמו שיש לכולנו, אני לא זוכר באמת בלב שלם לבוא ולהביא את כל מה שיש לי בחיים לאלוהים. לא זוכר לבקש ממנו שהוא יבדוק בדיוק מה קורה לי בחיים. לא זוכר לבקש ממנו את ההכוונה ואת הפתרון. אלא יותר אני מנסה למצוא פתרונות בכוחות עצמי. וסוחב מרירות בגלל הקושי של המצב שאני עובר. סופג מרירות אולי בגלל אנשים שמציקים והם עם כלים בידיים של האויב להכפיש ובצורה זדונית לפגוע. חי את החיים כמו כל אדם לא מאמין שאין לו את הפריבילגיה לפנות לאלוהים. לי יש, אבל אני לא מנצל אותה. אז אני רוצה שבאמת נדע לבחון את עצמנו ולא לשכוח שיש לנו באמת את הפריבילגיה ללכת באור של אלוהים, לעשות את זה, לחיות את החיים בדרך כזאת שהקשר עם אלוהים הוא משהו טרי, הוא משהו אמיתי, משהו שהוא חי ונושם. ולא לשכוח שאם אנחנו באים לאור של אלוהים, בהכרח הוא מעביר אותנו תהליך של התארות, וזה דבר מבורך. זה חלק מהתוכנית שלו, הרצון שלו, שאנחנו נדמה יותר ויותר לבן שלו. בואו נסיים בתפילה. אבא שבשמיים, אנחנו מודים לך עבור ההזדמנות באמת להגיע אליך, להגיע לאור שלך אבא, שאנחנו לא חייבים להתהלך בחושך. אלוהים, שאפשר להביא את החיים שלנו, את כל הקשיים שיש לנו בחיים, נסיבות החיים, הקשיים שיש בתוכנו, להביא כל דבר אליך אבא ולבקש שאתה תסרוק, אתה תשפוט, אתה תבדוק את הלב שלנו. אבא, תודה שיש לנו את ההזדמנות הזאת, את האפשרות. אני מתפלל אלוהים שתעזור לכולנו פה לקחת את המחשבות האלה לשבוע שנפתח מחר, שנדע לשאוף לחיות את היומיום שלנו אבא בנוכחות שלך, באור שלך. אז עוד לנו למצוא גם באמת התחברות בריאה תקינה של עוד נושאים שמחפשים את אותו הדבר. אז עוד לנו לא להירתע אלוהים מהתהליך של התהרות מהחטא. תן בנו את הרצון אלוהים לשאוף להכיר אותך יותר טוב, להתקרב לאור שלך יותר, להתעמק בלדעת אותך ברמה אישית. אבא, עזור לנו לא להיות מאמינים שהם מאובנים באמונה. תן לנו מן הטריות והרעננות של חיי האמונה. אבא, תודה לך שאתה מוכן ורוצה לתת את כל זה לכל מי שבאמת מחפש ומבקש. אבא, אנחנו מודים לך בשמו של ישוע המשיח. אמן.